אנחנו עומדים לפני חנוכה. חנוכה שבו אנחנו מציינים את ניצחון המכבים המעטים על היוונים הרבים, וגם בתוך העניין את נס פך השמן שהיה בו כדי להדליק יום אחד, ובסוף נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. שאלה שאנחנו ננסה לשאול, על מה הייתה המלחמה בין יוון לישראל? בעל הניסים אנחנו אומרים אמירה כללית, להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. במילים אחרות, מלחמה חזיתית, כמו מלחמה חזיתית, כן, להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך, משהו כמו מלחמה חזיתית, ככה זה נשמע, נגד היהדות. על אף שאנחנו יודעים ולמדנו שבפועל גזרו על דברים מסוימים, כמו לימוד תורה, ברית מילה, קידוש החודש, שמירת שבת וכולי, אבל כאשר אנחנו שומעים את המשפט בעל הניסים, כמו שאמרנו, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, נראה בעצם שאותם 4 פרטים, הם בעצם היו חלק מאולי מלחמה יותר גדולה ומקיפה. מלחמה חזיתית, כמו שאמרנו, נגד היהדות, נגד התורה. דעקה שזה לא שונה בהרבה מגזרות אחרות שאנחנו שמענו. הרומאים שגזרו לו ללמוד תורה, גם בפורים בסופו של דבר גזרו גזרות על האומה וכולי. בסדר, אז אנחנו צריכים להבין על מה הייתה המלחמה. בנוסף, מה אנחנו עושים אז בחנוכה בפועל? אנחנו חוגגים את ניצחון המכבים על היוונים שלא הצליחו להעביר אותנו על דתנו. אנחנו גם כחלק מאותו ניצחון חוגגים את נס פך השמן, אותו פך שהספיק ליום אחד, והנה פתאום הספיק ל8 ימים, ואז נוצר מצב שלא הצטרכנו להפסיק את עבודת המקדש, מה שרצו היוונים לעשות. אבל כמו שכבר ניסינו לומר, האמירה הזאת באופן כללי, שהתרבות היוונית או המלחמה, היוונים ניסו להעביר אותנו על דתנו, אני אומר עוד פעם, היא לא חדה מספיק. כי כמו שהזכרנו, גם רומא גזרו גזרות כאלה, ותמיד אנחנו, יש מין תחושה כזאת, אני קורא לזה מין בליל של צרות וישועות. בכל אחד מהחגים אנחנו בעצם נגזרנו לעבור על דתנו, ונושענו, ועכשיו אנחנו חוגגים את נס הישועה. וכדי שזה לא יישאר בתור בליל, אנחנו ננסה אולי לעמוד ולדייק מה באמת הייתה המלחמה. מה באמת חידשה התרבות היוונית, ולמה באמת נפתחה כאן מלחמה בין התרבות היוונית לתרבות הישראלית. ננסה לדייק בנקודה הזאת, והמטרה היא, או בעצם אפשר לומר שיש 3 מטרות. א', המטרה הראשונה, כדי שבאמת לא ייראה שהכל אותו דבר. בכל החגים אנחנו נגזרים עלינו גזרות, ובכל החגים אנחנו נושאים, ואנחנו חוגגים תמיד את מה שאנחנו יצאנו בסופו של דבר בסדר. דבר שני, רק אם נדייק להבין מה בדיוק התופעה שרצתה אותה אומה לומר כנגדנו, אז אנחנו נוכל לראשונה גם להבין למה אומה הישראלית מתנגדת לכך, ומה יש לה להציע כאלטרנטיבה. נקודה שלישית, רק אם אנחנו נדייק בהבנת התופעה באמת, התופעה אני מתכוון, מה רצתה התרבות היוונית, למה היא נכנסה ולמה נכנסנו בה חזרה, רק אם נדייק בזה באמת, אנחנו נוכל אולי יותר להבין איפה היא ממשיכה אולי להופיע בימינו, לטוב ולמוטב. אולי זאת לא מלחמה שהסתיימה, אולי זה דבר שאפשר לקחת ממנו דברים טובים, אולי לא, אבל בכל אופן לראשונה נוכל באמת להבין מה השאירה אותה תרבות במציאות, וכמו שאמרנו מקודם, מה יש לאומה הישראלית להציע כאלטרנטיבה, או מה יש בכוחנו לעשות, או נאמר את זה ככה, למה ריבונו של עולם ממשיך לצוות אותנו בקיום החג, כי אולי זה לא רק אנדרטה למלחמה שהייתה, אלא זה בעצם המשך ברור או המשך לחימה באותה תרבות שניסתה לומר משהו שלא בהכרח ערב לגמרי באוזן הישראלית. יפה. לפני שאנחנו נתחיל לגעת באמת בעניינה של התרבות ספציפית, התרבות היוונית ספציפית, מה קרה בחנוכה, נאמר כבסיס, חגי התורה, פסח, שבועות, סוכות, הם חגים שקשורים להתפתחות האומה הישראלית. יש לידה, יש משהו כמו בר מצווה, יש אחרי זה סוכות שזה המשך. בלי עכשיו לנסות להגדיר כל אחד מהחגים, 3 חגי התורה, הם מתעסקים באומה ההולכת ומתפתחת בכלל בלי קשר לאימות שיש לה עם אומות אחרות או השקפות אחרות. חגי דרבנן, פורים וחנוכה לעניין זה, הם שני חגים שלא קשורים לאומה המתפתחת, אלא הם האומה המפותחת כבר, כשהיא מתעמתת עם דעות שונות, עם השקפות שונות, ומעצבת את עצמה מול אותם דעות. בסדר? נחדד עוד חידוד קטן. יש הבדל מהותי בין פסח, בין פורים לחנוכה, שבפורים אנחנו יודעים שבאמת הרצון היה להשמיד, להרוג ולאבד. בחנוכה, לכאורה, לא היה עניין להשמיד, להרוג ולאבד. היה עניין ליוון, להשכיחם תורתך. במילים אחרות, נראה שבחנוכה יכולנו אולי לומר, אנחנו מוכנים לקבל עלינו דרך חדשה, להתייוון, ואז היו עוזבים אותנו. משהו אחר לגמרי, לא רצון להרוג, כמו רצון אולי למלחמת תרבות, ניסיון להקנות תרבות חדשה. ואחרי שפתחנו את שתי הפתיחות האלה, אני חוזר עוד פעם, חנוכה ופורים, שניהם חגים המתעסקים בניצחון האומה העומדת כבר מול דעות זרות המנסות לנשב בה, לנשב לכיוונה, והחידוד השני, שבפורים אנחנו מדברים על מישהו שניסה להכחיד אותנו, ובחנוכה אנחנו מדברים על מלחמת תרבות, עכשיו ננסה להיכנס ולהבין את חידושה של התרבות היוונית, ואת הקונפליקט הגדול שנוצר פה בין ישראל ליוון. על מנת להבין על מה הייתה המלחמה, ננסה לתת קצת רקע להבנת החידוש היווני. חשוב להדגיש עוד נקודה אחת, התרבות היוונית, כאשר אנחנו מפסיקים לראות אותה רק כתרבות שרוצה לפגוע בעם ישראל, אלא יש לה, כמו שנראה עוד מעט, הגדרה מדויקת, כן? היא מפסיקה להיות התפרצות שהייתה לרגע, איזה רצון לפגוע באומה, והיא הופכת להיות תרבות מאוד מסודרת, שמשאירה את אותותיה עד היום, משמעותית מאוד, ויש האומרים אפילו שהיא ממש ערש התרבות המערבית שאנחנו היום מאוד מכירים אותה. במילים אחרות מדובר פה על משהו מאוד שיטתי מהפכני שמשנה את העולם, מקדם אותו קדימה. בואו נתחיל וניגע בחמש מיסודות התרבות והחידוש היווני. יסוד ראשון, ובהתחלה זה יהיה קצת יבש, זה יהיו חמישה עניינים, אבל אחרי זה ננסה לתפוס את המחנה המשותף ולראות מה עושים עם זה הלאה. יסוד ראשון מיסודות התרבות היוונית זה הפילוסופיה. אחד הדברים המרכזיים שעימם מזוהה התרבות היוונית בצורה חזקה מאוד, זה הפילוסופיה. החוכמה היוונית, פילוסופים גדולים קמו לעם היווני, השמות המוכרים ביותר, סוקרטס, אפלטון, אריסטו וכולי. מה זה פילוסופיה? חקירה שכלית של הכל. בכמה רבדים, קודם כל, שאלות הלמה. פתאום אנשים מתחילים לשאול מה עומד מאחורי, למה הכל קיים. שאלת משמעות העולם, משמעות האדם, משמעות החברה, משמעותו של אלוקים, משמעות היקום. שאלות הלמה, שאלות ההבנה הפילוסופיות. למה הדברים כך? נקודה שנייה שאנחנו מכניסים בפילוסופיה זה פיתוח המדע. אין הכוונה פיתוח המדע, פיתוח מכשירים משוכללים, מכשירי רפואה משוכללים, זה לא הנקודה, אלא התשתית למדע. זאת אומרת, לראשונה פתאום קמה תרבות שמתחילה לחקור את הטבע, מתחילה לחקור את סדר הבריאה, את הכוכבים למעלה, את האדמה למטה, מתחילה להבין מה קורה פה, לא למה, אבל מה קורה פה, מה מניע את מה, מה עומד מאחורי, ממה מורכב הכל, הכל מתחיל להיחקר. וגם החוכמה שעומדת מאחורי, כמו מתמטיקה, גיאומטריה, זה פחות לחקור עצמים, זה יותר לחקור חוכמות לוגיות, המופיעות במציאות. ישראל באופן כללי לא מתנגדים לכל אחד מחמשת היסודות שנגיד כאן, אבל יש בעיה הנוצרת מכולם ביחד. בסדר? נקודה ראשונה אמרנו, הפילוסופיה. אחד מיסודות התרבות היוונית, אנחנו מגדירים את זה אותם, חקירה שכלית על הכל, על משמעות החיים, על האדם, על הנפש, על הטבע, על היצירות, על הבריאות. זאת אומרת, אני מתכוון, כמו שאמרנו, גרמי השמיים, גרמי הארץ, כדור הארץ, ועוד ועוד ועוד, ו... בקיצור, להבין הכל, את כל החוכמה עומדת מאחורי. חידוש שני, מאוד מזוהה עם התרבות, עם יוון, זה צורת משטר. אנחנו יודעים שבאתונה נולדה מה? דמוקרטיה. נכון, בשיעורי אזרחות למדנו שדמוקרטיה זאת מילה יוונית. אז זה לא סתם. כי שם מתחדש, חידוש גדול מאוד. מה? שלטון העם. העם חושב, בוחר, קובע, לא מה שהיה עד היום, מה? שלטון עריץ, אדם מחליט, אדם כופה דעתו על כל העם, רודה בעם, אלא העם כאן רוצה, חושב, אומר מה? דבר שלישי, הערכת האומנות, אבל בעיקר דגש על התיאטרון. תיאטרון, תיאטרון אין הכוונה הבניין שנקרא תיאטרון, אלא תיאטרון כשיטה, דהיינו ההצגה, שהגלגולים שלה זה טלוויזיה, זה קולנוע. מה החידוש במושג ההצגה? נגיד ככה, סליחה, טלוויזיה, קולנוע, המשחק כתרבות. מה מאחד ומאפיין הצגה? אדם נכנס לנעליים של אדם אחר ומציג אותו. אדם יכול להיכנס לאיזושהי סיטואציה ולהציג סיטואציה, להציג אדם. אדם יוצא כביכול מעצמו והולך לשחק אדם אחר, סיטואציה אחר, הרגשה אחרת, מקום אחר וכולי. זה כישרון. היוונים אמנם הצטיינו בהרבה אומנויות והם היו אסתטיים מאוד, אבל התרבות, התיאטרון, התרבות, משחק כתרבות, כן? האדם היוצא מעצמו, הוא מציג דבר אחר, זה אומנות שהתפתחה ביוון. בסדר? רביעי, דבר רביעי, המושג עריכת דין. מה זה עריכת דין? בוא נגיד לך, משפט, עריכת דין, אדם מייצג אדם אחר במשפט. בדרך כלל אדם כשמגיע למשפט, הוא צועק את צעקותיו בפני השופט, ופתאום התחילה לה מין תרבות ממש מקצוע, שיש אדם שהוא בכלל לא קשור לעניין, אבל הוא נכנס לסיטואציה, והוא מייצג אדם אחר. טוב? מלבד מה שעריכת דין זה היכולת לייצג, יש בעריכת דין עוד דבר מעניין. עריכת דין זה גם מקצוע של לימוד לדבר, רטוריקה. אני לא יכול לדבר מה שבא לי, אני לומד איך לדבר, איך לשכנע, איך לבנות משפט. משפט, אני מתכוון, משפט עם נקודה בסוף, איך לבנות טיעון וכולי. חדי האוזן שביניכם יכולים כבר לראות מכנה משותף מסוים בין עריכת דין להצגה. מה הקשר בין הדברים? עריכת דין והצגה, בשני המקומות בן אדם לא שייך לסיטואציה, אבל הוא לומד מה? לצאת מעצמו ולהיכנס לנעליים של אדם אחר, סיטואציה אחרת, ולהציג משהו שהוא לא הוא. בסדר? יפה מאוד. נעבור לדבר החמישי, שנקרא לו הספורט, אבל לא סתם ספורט, אלא התחרות. האצטדיון. האצטדיון לא כמבנה, אלא האצטדיון כשיטה. אנשים שבאים לצפות באנשים שמתחרים אחד בשני. מה זה תחרות? נקבע איזשהו רף, שגם אם אני משחק יחיד, יש איזשהו רף שאותו אני צריך לעבור. קפיצה לגובה, אין שניים שקופצים ביחד, אבל יש איזשהו סי שאמורים לנסות לשבור אותו. תחרות זה יכול להיות בין שתי קבוצות, ואנשים לומדים מה? אנשים לומדים לנסות ולהשיג האחד את השני. זה תחרות כתרבות, תחרות כשיטה. אנשים משלמים על זה כסף ובאים לצפות בתחרויות ספורט. בסדר? זה חידוש חמישי של התרבות היוונית. כמובן שיש עוד, אנחנו תפסנו חמישה שנחשבים מוכרים. אני חושב עוד משיעורי היסטוריה שמענו כבר את הדברים האלה. דמוקרטיה, תחרויות ספורט, עריכת דין אולי פחות, אבל תיאטרון וודאי שפילוסופיה. ואנחנו מוסיפים גם את עריכת הדין לעניין הזה. אלה חמישה דברים. התחרות, נחזור לספורט, כערך. האדם שמצליח למצות הרבה מעבר לכוחותיו, להשיג אחר או להשיג איזשהו רף חיצוני וכולי. כמו שאמרנו מקודם, התרבות היוונית זה לא התרגשות של רגע, אלא היא משאירה את אותותיה. אם הבנו את חמשת הנקודות, שימו לב שחמשת הנקודות האלה הם לא דברים שהיו ונעלמו, כן? הפילוסופיה גם היום אם לא כמדע, אבל כדרך חיים זה דבר חזק מאוד, עריכת הדין, ודאי, ההצגה, כל תרבות ההצגה, אנשים שהולכים ורואים הצגה של מישהו אחר, תחרויות הספורט וכולי וכולי, ודאי דברים קיימים, יסודות שהתרבות ממשיכה להישען ולעמוד עליהם. מבחינה זו, כמו שאמרנו, יוון יש בבחינה שערס באמת התרבות העכשווית, ורבים מהרעיונות יש בהם עדיין הרבה חיות ויכולת ממש אחרי שנים להמשיך ולהיות בסיס התרבות. עכשיו, אחרי שאמרנו חמישה יסודות, כן, חמישה יסודות המאפיינים את התרבות היוונית, בואו ננסה שנייה למצוא אולי מכנה משותף. כי מה בעצם אני רוצה בחמישה, נכון, יש פה חמישה עניינים, אבל צריך למצוא איזה שהוא מכנה משותף בין כל הדברים. שאלות? אז אף על פי שזה נראה חמש נקודות מפוזרות, יש מכנה משותף מאוד מיוחד למעיין בין חמשת הדברים האלה. החידוש המאפיין את חמש הנקודות האלה זה היכולת של האדם לצאת מעצמו. היכולת של האדם, ואחרי זה נסביר מה העניין בזה, היכולת של האדם לצאת מעצמו. השחקן, כמו שאמרנו מקודם, ושם זה מאוד פשוט להסברה, נכנס לדמות אחרת, לסיטואציה אחרת. הייתי לפני שנה, לא זוכר כמה, בהצגה על פולארד. אז יש בן אדם שמעולם לא היה פולארד, אבל הוא נכנס לדמות באומנות כזאת, שאתה יוצא ואתה אומר, וואו, כאילו יונתן פולארד עמד פה ממש על הבמה. שחקן טוב הוא אומן בלהתנתק מעצמו ולהיכנס לסיטואציה אחרת, לאדם אחר. הוא יכול לתאר אירועים מהעבר, מההווה, חלומות לעתיד וכולי וכולי וכולי. גם לפני, תקשיבו טוב, פריחת התרבות היוונית, היה לאדם את יכולת ההצגה. יכול להיות שהיה קם בחור ומחכה מישהו אחר. לא שלפני שקם התרבות היוונית אנשים לא חיכו אחד את השני, או לא היה מישהו שהיה נעמד וגם עושה איזושהי תנועת משחק. אבל כתרבות, כמקצוע, הערכה של הדבר הזה, אנשים שנים מתאמנים על הוצאת עצמם ומיצוי כישרון כאילו של אחר, הצגת אנשים אחרים, ואנשים הולכים לשלם כסף כדי לראות את הדבר הזה, זה חידוש של התרבות היוונית. זה ממש כישרון מחודש. וכן אותו דבר, עריכת דין. עריכת דין, אין הכוונה שלפני שפרחה התרבות היוונית לא היינו מוצאים ילד שהיה נעמד מול המורה. אתם מכירים את זה שהמורה מאיר למישהו ואז ילד אחר מתערב ואומר, אבל המורה הוא לא אשם, ואז הוא אומר לו, אתה לא עורך הדין שלו, נכון? אז ודאי שגם לפני פריחת התרבות היוונית היו אנשים שהיו באופן טבעי מייצגים מישהו אחר סתם בכמה מילים. אבל תרבות כשיטה, כמקצוע, אנשים שעובדים על כישרון כזה, להיכנס לסיטואציה שהם לא שם ולהסביר את האדם האחר, כאילו אני מייצג מישהו אחר. אני מוסיף את נקודת הרטוריקה, זה חידוש של התרבות היוונית. גם רטוריקה שאמרנו, האומנות של עורך הדין זה לא רק לייצג טוב, אלא זה גם איך מדברים, איך מסבירים, איך טוענים טיעון. אני מפסיק לדבר מהלב, לצעוק צעקות, אני מתחיל לבנות מה? משפטים. אני מתחיל לבנות טיעונים. מה יישמע, מה לא יישמע. זה לא אני צועק מנהמת ליבי, אלא אני בונה את המשפט, מוצאי את עצמי, מתנתק מרגשותיי, ובונה משפט שיצליח לשכנע את השופט ואת הסובבים. גם התחרות, אם הדברים מובנים לכולם, גם התחרות בנויה על אותו עיקרון. אני לא ממצה את כישרונותיי האישיים בלבד, אלא אני מתעסק בלנסות למצות כישרון שהוא לא בהכרח כישרוני. אני מנסה לעבור סי שמישהו אחר הטביע אותו. אני לא מסתפק במה שאני מסוגל. אני הולך לחדר כושר ומסתכל על כל ההליכונים ומתחיל לעשות תחרות עם אלה שמימיני ומשמאלי ומנסה להיות יותר טוב מהאחר. זה לא האני שממצא רק את כישרונותיו לפי יכולותיו, אלא מישהו שמציב לעצמו יעד חיצוני לו, ואותו הוא מנסה להשיג. מובנים הדברים? רואים את הקשר? עריכת דין, הצגה, תחרות. גם הפילוסופיה, לחדי האוזן שביניכם, זה בדיוק בנוי על אותו עיקרון. האדם מפסיק לחיות את הדברים, הוא מתחיל מה לעשות? ללמוד עליהם, להבין אותם, לחקור אותם. הוא כבר לא חווה את רגשותיו, הוא מנתח את רגשותיו. הוא כבר לא נפגש עם אלוקים, הוא מתחיל לחקור את אלוקים כאובייקט. הוא כבר לא רואה את המציאות ורק חווה אותה, מתפעל ממנה, אלא הוא מתחיל להבין אותה, הוא מתחיל לחקור אותה, הוא מנסה להתחיל לרדת לעומקה. הוא לא מתעסק במה הוא מרגיש כלפיה, הוא מתעסק במה היא מבחינה אובייקטיבית. זה עניינו של הפילוסוף. הוא לא מדבר על רגשותיו, הוא מגדיר את רגשותיו. הוא לא מדבר את רגשותיו, מכיוון, הוא לא חי את רגשותיו, הוא חוקר אותם ומגדיר אותם. וכן הלאה, וכן הלאה בכל דבר. הפילוסוף זה אדם שלומד על ולא חי את. אני חוזר ואומר עוד פעם למסקנה, המייחד את חמשת הדברים האלה, ועוד לא הגענו לדמוקרטיה, אבל בינתיים ארבעת הדברים שאמרנו, ההצגה, עריכת הדין, התחרות והפילוסופיה, זה אומנות של תרבות שקידשה מאוד את היכולת של האדם לצאת מעצמו, להציג משהו חיצוני לו, לייצג משהו חיצוני לו, לחקור את עצמו או לחקור את החוץ לו, או להשיג יעדים חיצוניים לו, ולהתעלם עת עת מעולמו הפנימי, האותנטי, הרגשי, כוחותיו, כישרונותיו, מיהו? אומנות ההצגה, אומנות היציאה מעצמך. ואם הדברים מובנים, צריכה פה להישאל שאלה. מה השאלה? מה? מראה בזה. אוקיי, אני חושבת לשאל אחרת. מה העניין בזה? מה העניינה של התרבות? תרבות שבאה לפתח את העניין הזה שאדם יצא מעצמו. שאלה טובה? אמרנו פה, יש איזשהו מכנה משותף. מצאנו יופי של מכנה משותף. אבל מה הנקודה? למה זאת תרבות? למה אלכסנדר מוקדון שיוצא למסע כיבוש, רוצה להנחיל את התרבות הזאת המציאות? מה אכפת לו אם שאנשים יחיו את מה שהם? כן, מי רצה עוד לשאול? אנחנו נגיע אליה עוד מעט, כי יותר יוסבר דרך ההמשך.
כל המקום הזה זה משביל להגיע להבנה של עצמי, כל פעם אתה יוצא מעצמך, ומנסה להיות מישהו אחר, אז אולי המקור שלי היה משביל לעצמי.
לא מאמין שזה הגיע בשופי בשביל להגיע לעצמי, הפוך, הפילוסוף היה באמת מנסה לנתק את עצמו מעצמו. כן. לא יודע אם הוא רצה להגיע בסוף למקום הזה שתבין את נפשך, בפילוסוף לפחות שמובא בכוזרי, זה ממש לא הנקודה. הפוך. אתה מכונה קרה. יש לך כוחות, אתה יכול לומר קסימום לשלוט עליהם, אתה לא מתעסק בפיתוח אישיות, או אתה לא מכיר את הדברים האלה. אתה חוקר. חוקר ומנסה להיזהר שהכוחות, שהיצרים שבך לא ימנעו ממך את היכולת לחקור. אבל לא, פילוסוף לא, 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 באמת הייתה שם בריחה. טוב, אבל ביחס לשאלה של אלון, אלון שאל, רגע, מה רע בזה? אז אנחנו חוזרים ואומרים עוד פעם, אנחנו תרף נראה שזה ממש לא רע. זה לא רע אם זה היה בא במינון הנכון. אם אנחנו, כמו שעכשיו אנחנו ננסה, אנחנו עכשיו ננסה להסביר מה העניין הגדול. מה העניין בתרבות הזאת? מה העניין בלצאת מעצמך? ונראה שיש בזה דבר מאוד חיובי. אבל אלון, כדרכו של עולם, כל דבר שהוא הופך להיות קיצוני, ורק הוא, אז הוא מאבד המון דברים טובים. אבל באמת אין החינמי שיש הרבה דברים טובים. לכן הדגשנו שהתורה לא מתנגדת לחקירה השכלית, אבל היא תתנגד אולי לפילוסופיה שמנתקת בין החקירה השכלית לחיים. היא לא תתנגד גם על אומנות ההצגה אולי, אבל אם אתה בגלל זה שכחת להיות, להכיר את עצמך, או הפכת להיות אדם שקר לרגשותיו הטבעיים, למשפחה שלו, לילדים שלו, הפכת להיות אדם שכולו שכל ובז לבכי ולרגשות, אז העולם הפך להיות חשוך, בלי אור של נרות, בלי אור, חסר חיים. בסדר? אלון, כן? טוב, אז בואו נשאל את עצמנו את השאלה, מה החידוש והעניין הגדול באמת בכך, ביכולת של האדם והעולם לצאת מעצמו? וכאן אנחנו ננסה לומר ככה, זה חלק מתהליך בגרות אדיר שעובר העולם. תקשיבו טוב, עד היום המציאות הייתה רגשית, יצרית, אסוציאטיבית. שלטו בה הברבריות, הכוחניות, הרצון לשלוט, לצבור כוח, כסף, עריות וכדומה. זה מתחיל אולי בדור המבול, שפשוט עבדו עם היצרים עד הסוף. התנ"ך מלא בסיפורי שפיכת דם, לא רק בין הגויים. אני לומד עם הבן שלי ספרים שמואל ומלכים, והרגשתי שממש קשה ללמד דבר כזה. כי הספרים מלאים במה? באנשים שהורגים אחד את השני. נכון? אסאל רודף אחרי אבנר, אסאל אח של יואב בן צרויה רודף אחרי אבנר, אבנר הורג אותו. יואב בן צרויה נוקם באבנר והורג אותו. דוד נפטר ובצוואה שלו יש שלושה דברים. לסגור חשבון עם יואב בן צרויה, לסגור חשבון עם שמי בן גרה, ובשלב מסוים גם הולכים והורגים את אדוניה שמרצה למרוד בדוד. ואבשלום בן דוד גם הוא נהרג, אפילו שדוד אמר לו להרוג אותו, אבל יואב הורג אותו, ואחרי זה הורג את המסע בן יתר. גם בתוך מלכות דוד העסק היה מלא דם. מסביר הרב באיגרות הראייה פרק באיגרות הראייה איגרת פיתת, הוא אומר זה היה העולם, עולם יצרי ברברי שכולם הרגו את כולם. כל מלך צריך היה לעמוד בכוח על משמרתו, להכניס לכלא, זה היה כמו להשאיר אדם חופשי. כאן צריך להרוג. לכן גם מלכות דוד ושלמה כדי להתבסס צריכה הייתה, אבל זה היה העולם. הכל היה מלא יצרים, כוחניות, רצון לשלוט, לכבוש ארצות רק בשביל לשלוט עליהם וכולי. הדוגמה הקיצונית ביותר, אולי אפשר לראות אותה איפה? במגילת אסתר. מה קורה במגילת אסתר? יש לנו מלך שעושה משתה כמה זמן? 180 יום. מי היום היה עושה משתה 180 יום לכל הממלכה? בתוך ה-180 יום האלה, תוך כדי שהוא שיקור, מה הוא רוצה? שיביאו את ושתי, למה? להראות העמים והשרים את יופייה, תראו, אני לא סתם מלך על כל העולם, תראו איזה אישה יפה יש לי. והיא מעיזה להגיד לו לא, ותוך כדי משתה, מי עושה היום דבר כזה, מה הוא מחליט? נחסד את החשבונות, נכון? גמרנו עם ושתי. תוך כדי משתה, מי מכריע תוך כדי משתה להרוג את אשתו? מי מכריע תוך כדי משתה בכלל להביא את אשתו, להראות לכל העמים והשרים את יופייה? אבל זה עוד קטן לעומת ההמשך. כמה זמן אחרי זה מגיע אמן, ואומר לך שפרוש, יש איזה עם אחד מפוזר שצריך לגמור איתו את החשבון. אומר המלך, טוב, קח אותו. רגע, בעצם לא. קודם כל אמן, מה נותן לו? 10,000 גיגר כסף, והוא פתאום מה? מוכן לוותר על עם שלם שחי בממלכתו ולגמור איתו את החשבון, כי הוא נתן לו כסף. והכל דרך אגב נעשה תוך כדי משתה עוד, נכון? ואיך נבטל את הגזרה מול אמן? כשפתאום יחשוד המלך שאמן בעצם, ככה הוא ישמע, רוצה לפגוע בעם של המלכה, יגיד רבי שלמה אל כבץ, מה חשש המלך? הוא פתאום אמר, רגע, אמן, שלא אכפת לי עד לפני רגע שהוא ירוג עם שלם, רוצה לפגוע בעם של המלכה, במילים אחרות, יכול להיות שהוא מתכנן מה לעשות בסופו של דבר? לפגוע בי, הפיכה. במילים אחרות, ברגע זה, תוך כדי משתה, מה עושים? לוקחים את אמן, סוגרים אותו את החשבון, תולים אותו ואת הסרט בניו, ונותנים רשות להרוג בשושן כמה שרוצים. הצלחנו לצייר את ההרגשה שיש כאן ממלכה שלא עובדת עם אידיאולוגיה, עם שיטה, אלא עם יצרים, יצרי המין, יצרי הכוח, הפחד, החשש מההפיכות, הרצון לשלוט, החשש ממורדים וכולי וכולי וכולי. ככה העולם מתנהל שנים, שנים, שנים. זה לא מתחיל רק במציאות על הקרקע. זה מתחיל במקום הרבה יותר גבוה, בתפיסת העולם את האלילים. עבודת האלילים, התפיסה האלילית, איך היא תופסת? שאין אל אחד, אלא יש מה? הרבה אלים, שכל אחד מהאלים אחראי מה? על כוח אחר. ובמה רוב הזמן האלים מתעסקים? במלחמות פנימיות אחד עם השני כדי לשרוד. וגם העמדה הנפשית שלך מול האל זה עמדה של פחד מהנקמה שלו, כי הוא מפחד שמישהו ינסה לפגוע בו, והוא כל הזמן גם דואג להיות בטוח שאתה מספיק מפחד ממנו, וככה נבנית המערכת. כמו שתופסים את אלוהים, או להבדיל את האלילים, ככה מופיעים הדברים בחיים. ולכן האומות עסוקות בלכבוש כל הזמן, בלכבוש בניגוד לאלכסנדר מוקדון, בלכבוש כדי לכבוש, בבל רוצה לכבוש כדי להרגיש את שחרון הכוח. ואז בא החשברוש, באים קורש, החשברוש, דריווש ומלכי פרס, וכובשים את העולם כדי לכבוש. ובתוך הממלכה הם עסוקים כל הזמן בלהיות בטוחים שאף אחד לא מתכוון מה לעשות, להפיל אותם או לעשות הפיכה. יפה מאוד. במובן הזה, ואנחנו חוזרים עכשיו להבין את החידוש של התרבות היוונית, העולם מאס ביצרים הבלתי נשלטים. העולם מתבגר, ופתאום קמים קבוצת אנשים חכמים שמרגישים שהתבגרו והם מתאמצים להפסיק להיות מנוהלים על ידי אמביציות, יצרים, רגשות פרימיטיביים. יש מין רצון כזה פתאום להתנתק מעולם הרגש והיצר הטבעי הפשוט, להתנתק מעצמך ולהיות אחד שמצליח לצאת מעצמו ולנהל כתרבות את חייו, את רגשותיו. הם יתחילו לעשות את זה בפילוסופיה. במקום להקשיב לעצמי, אני אתחיל להבין את הקורא בתוכי. במקום להתפעל מהמציאות, שזו התלהבות ראשונית ילדותית, אני אתחיל לחקור אותה. בואו ניתן למשל דוגמה פשוטה מילד. ילד, כשהוא קטן, הוא בוכה, כשכואב לו, נכון? והוא שמח כשהוא שמח, והוא צוחק כשהוא צוחק. כשנראה ילד שיודע לראשונה מה לעשות, לעשות פרצוף עצוב, אפילו שהוא לא באמת עצוב, כי הוא רוצה ככה לקבל את הממתק שלו נתת לו, מה אנחנו נגיד? שהוא יתבגר או שהוא הולך אחורה? ברור שהוא יתבגר. זה אומנות, להיות מספיק חכם להגיד, רגע, אני לא מקשיב למה שקורה בתוכי, אני לומד לשחק. ואני לומד ככה, וזה עומד מאחורי, אם אנחנו רוצים להציל את העולם מהיצרים הקטנים, מהמלחמות, מהתאווה, מהמקום הזה שכולם הורגים את כולם וחיים ברמדים הכי הכי נמוכים, יש צורך לפתח כישרון, לצאת מעצמי, לנהל את חיי בשכל, לדעת שאני יכול להיות שחקן, אני יכול גם להיות עורך דין, וממש לקדש את האנשים האלה, לבוא לאצטדיון ולראות את האנשים שלא עסוקים בלרוץ לפי יכולתם, אלא בלרוץ לפי היכולת שקבע אדם אחר, כי זה מה שמהלל את התרבות הזאת. תפסיק להיות חלש וקטן לפי כוחותיך, תנסה להיות הרבה יותר מזה. וזה דבר מאוד עמוק. אנשים מתחילים לחשוב על חייהם, לנהל אותם. בדרך אלון, הם מאבדים את הקשר עם החיים שלהם, והם רק עסוקים במה צריך לעשות, ותרף נראה. אבל העולם, וזה החידוש של התרבות היוונית, ניסיון לנתק, להפסיק לחיות באותנטי, בפרימיטיבי, ברגשי, ולהיות אדם אחר, חיצוני, שולט על חייו, מסתכל עליהם מבחוץ. וכאן אני חוזר לאוריאל, גם הדמוקרטיה צומחת מאותו מקום. כי לראשונה קורים שני דברים, העם מפסיק להיות ילדותי, תינוקי, שאין לו דעה להביע, אלא הופך להיות מה? חושב, מבין עניין, אינטלקטואל. פתאום יש לו כבר מה להגיד. המלך לא מחליט לבד, יש לי דעה. אבל גם הצד השני, כבר לא נותנים מקום יותר למלך הריץ להוציא את כל העצבים שלו ואת כל היצרים שלו על אומה שלמה. זהו, זה הפסיק. אנחנו בוגרים, אנחנו כבר לא שם. אנחנו יכולים כבר להפסיק להיות אנשים שחיים רק ביצרים שלהם, ויש אפשרות לקדם את המציאות. גם התפיסה האלילית הולכת ומשתנה. הפילוסופים מפסיקים להאמין בהמון אלים, ומתחילים להאמין באל אחד. בסדר? אין כבר מלחמות בין אלוקים, יש אל אחד, שתכף נראה אחת הבעיות, שבגלל שאנחנו כל כך כבר מואסים בקטנות שהעולם היה בעד עכשיו, אנחנו גם נעקור מאלוקים את הרגשות, ולכן נגיד שהאלוהים אין לו שום רצון, והוא לא ברא את העולם עם איזושהי מגמה, כי מהרגע הזה, זה כבר הופך להיות אולי יצרי, קטנוני. אבל באותו מקום, שבו העולם הפסיק להיות רק חי עם היצרים שלו, והעולם התחיל לחשוב, דאג לנסות לצאת מעצמו, ולחיות מבחוץ, ולדעת לשלוט על חייו, להתנתק מרגשותיי, להתנתק מעצמי, באותו מקום גם שרה עבודת האלילים, התפיסה הזאת של העולם כאלילים, נוצרה מציאות שיש אל אחד שברא הכל, בלי מטרה, אבל לא משנה, אבל כבר מלחמות פנימיות בין מלאכים, אנחנו כבר לא נמצא. היוצא מדברינו ככה, האדם בעקבות התרבות הזאת מתחיל ללמוד על דברים, הרבה פחות לחיות אותם, הוא מחשיב את הנלמד, את הנחקר בשכל, הוא פחות מחשיב את תמיות הרגש, הטבעיות, הפשוטות, ובמשך הזמן הוא כבר נלחם בהם. אנחנו יודעים שהיום מאוד קשה למבוגר מה לעשות? לבכות למשל, נכון? או להביע רגשות ומתלהבים של שמחה. כי העולם באיזשהו מקום כבר הצליח להתקרר, זה ביטוי לבג רות. ילד קטן יבכה מתי שהוא רוצה, כשהוא כבר בן 3.5, ההורים שלו והסביבה כבר הספיקו לגרום לו לכך שהוא יגיד, אני גדול, אני כבר לא בוכה. כי כבר לא בוכים. כי העולם כבר גדול, בוגר יותר. במובן הזה העולם מאוד התפתח, אבל פה גם מתחילה הסכנה הגדולה, ובואו עכשיו ננסה לגעת בסכנה או שתיים, אם נספיק להגיע עד רבע לחמש. חשוב להדגיש עוד נקודה אחת. עד עתה הכיבושים, אם הבנו הכל, היו לשם כיבוש. בבל רצתה לשלוט על כל העולם, מול מצרים שרצתה לשלוט על כל העולם מתוך אותו מקום שהזכרנו מקודם, הרצון לשלוט. לא כדי להנחיל איזושהי תרבות, לא כדי לשנות השקפת עולם, לשלוט כדי לשלוט. באה פרס החזקה מכולם וכבשה את כולם, 127 מדינה, ואז הסיפור עם אחשוורוש. אבל, כמו שאמרנו, הכיבוש היה לשם כיבוש, לא לשם הנחלת תרבות. הראשון שהתחיל לכבוש את המציאות, לא רק כדי לכבוש, אלא שגם באמתחתו היה רצון להנחיל מה? תרבות חדשה היה מי? אלכסנדר מוקדון, שכידוע לכם או שלא כידוע לכם, הוא היה תלמיד של אריסטו. אריסטו, הוא היה תלמיד של אריסטו, כי כשאריסטו הגיע למקדוניה, אז חיפשו ליורש העצר, אלכסנדר הקטן, מורה. ואריסטו היה המורה שלו. ואלכסנדר גדל על התרבות היוונית, החידוש של הפילוסוף, התפיסה, ולכן, כמעריץ התרבות הזאת אחרי שהיא הלכה והתפתחה, הוא החליט לכבוש את המציאות, לא רק כדי לכבוש, אלא כדי לקחת אותה שלב אחד קדימה. המציאות הולכת ומתבגרת, המציאות הולכת ומשתכללת. יפה מאוד. ולתרבות הזאת בהחלט יש בשורה, כי יש בידה את החידוש להפסיק להיות ילדים קטנים, להתחיל להיות אנשים יודעים, משכילים, יורדים לעומקם של דברים, שולטים על החיים שלהם וכו' וכו' וכו'. אז איפה הבעיה הגדולה בתפיסה? לפחות יש שתי סכנות גדולות ומהותיות, אני חושב שנספיק רק אחת, יש בעקבות ובגלל התפיסה הזאת. הפילוסופיה, כפילוסופיה זקה, לא מעורבת בעוד דברים, מנוגדת לתיקון. נתחיל בקטן, כשהאדם מתרגל ללמוד, להבין בשכל, והוא לא עוסק בלהוריד את הדברים לעולם הנפש והחיים שלו. הוא לא מתעסק במה זה אומר, אלא מתעסק במה כתוב, מנסה לחקור את הדברים, הוא לא עובר שינוי. דוגמאות שאני אוהב מאוד להביא, אדם יכול שנים ללמוד על חנוכה, יכול שנים ללמוד על חגים, על פסח שבו יוצאים לחירות, על שבת שבו יש ככה וככה, על סוכות שהוא ככה וככה, בשבועות אנחנו ככה וככה, ולא יחול בו שום שינוי. כי הפילוסופיה בדרך הטבע, ככה היא, היא למידה שכלית. אני יכול שנים לחקור את הטבע, להגיד תיאוריות נפלאות על הנפש, בלי לגעת בפנים, בלי לעבור שינוי, לדבר על מידות, לדבר על תיקון, לדבר על חברה, לדבר על עולם, לדבר על אלוקים, בכלל בלי להביא אותו אל החיים כדבר יוצר משנה. לדבר על אלוקים, צורתו, אינסופיותו, בלי מה אלוקים עושה לי, איך אני נהיה אדם אחר. לימוד והשכלה, תנועה שלמה של לימוד והשכלה, שלא מתעסקת במפגש בין הלימוד לחיים, בין לימוד התכנים לחיים שבפועל, שנשארים פרימיטיביים, שנשארים יצריים. אבל זה לא רק תקלה במקרה. מרוב שאנחנו לומדים הרבה בשכל, אנחנו לא מורידים את זה לחיים, אלא יש פה ממש אידיאולוגיה עמוקה. תקשיבו טוב. המאיסה של העולם, של היווני, של הפילוסוף היווני, של החכם היווני, המאיסה שלו ביצריות שהייתה, כן? באיך שהעולם היה נראה עד כה, גורמת לו לדבר אחד, למה? לא רק לזה שהוא לומד ובטעות לא שם לב ולא עובד על אישיותו, אלא משהו הרבה יותר מזה. הוא כבר, מתוך המאיסה בדברים, הוא כבר לא מאמין שיש מה לשנות שם. ואז הפילוסוף הופך להיות בן אדם שמאמין שיש לאדם, למשל, למדנו את זה בשמונה פרקים, כמה נפשות? שלוש נפשות. או שתי נפשות. אין מה לעדן. יש באדם שתי קומות. יש בו קומה בהמית, ויש בו קומה שאיתה הוא מדבר, משכיל, חושב, לומד. זה לא רק שמרוב שאני התרגלתי לחקור כל דבר, אני לא מתקן את עצמי, אלא יותר מזה, זה כבר כאידיאולוגיה. אין קשר בין שתי הקומות. לא יכול להיות. הצד הפרימיטיבי שסבלנו ממנו עד כה, הוא יישאר בהמה. מכאן באה האמירה הפילוסופית המפורסמת, שהפילוסוף לא צריך להיות מוסרי, כמו שהמתמטיקאי לא צריך להיות משולש. וזה נוגד לחלוטין את כל השקפת העולם הישראלית. אם הפילוסופיה היא רק חקירה ומדע וידיעה ושפע של ידיעה, זה נפלא מאוד. אבל כשהיא הופכת להיות פילוסופיה זקה, שמקדשת את השכל כשכל, בלי שום קשר אל החיים, וכמו שאמרנו, לא רק בטעות, אלא מתוך אידיאולוגיה, היא ממש שוללת את כל החידוש הישראלי, שהוא היכולת של האדם להתקדם, להתרומם, נגיד את זה ככה, להתקדש. לקחת את החיים ולהפוך אותם למשהו עדין יותר, טהור יותר, אלוקי יותר. רציתי לחדד פה עוד נקודה בתפיסת אלוקים, אבל בואו נעזוב, אם נצליח בסוף יהיה לנו זמן. אני רוצה להגיע מכאן, אמרנו שיש פה שתי בעיות גדולות. אחת אנחנו התחלנו, ננסה לגמור אותה, דבר שני נשאיר לסוף. מכאן אנחנו נעבור, אם הדברים מובנים, להבין מה רצו היוונים במלחמה שלהם. את עיקר הכוחות הם ריכזו במלחמה איפה? במקדש. חלק ניכר ממלחמתם של היוונים הייתה מול בית המקדש, כי במקדש המקריב קורבן בניגוד למקריב אותו לאליל מפחד, המקריב קורבן לא יכול להקריב קורבן אם הוא לא גם עובר מה? תהליך פנימי, כך אמור להיות, של קרבה, של סליחה, של עידון החיים, של רצון לצאת מהמקום שהוא היה בו ולעבור איזשהו שינוי. כל הנעשה במקדש באופן כללי זה הפך החידוש היווני. כי כל הדבר הזה שנקרא מקדש בא בעצם לומר אלוקים כאן בארץ, והארץ ושמיים באיזשהו שלב באמת יכולים להתקרב. תשימו לב שהיוונים מה? לא החריבו את בית המקדש. זה לא גם, הם גם לא ניסו. כי בניגוד לכל האומות שכל מטרתם הייתה להראות שהם החזקים, לכן מה השאיפה? להרוס את המקדש, כמו להרוס את ארמון המלך, להראות, הנה, פגענו בכם עד היסוד. אבל יוון לא באו להראות שהם חזקים כמו להנחיל תרבות, ולכן הם לא מנסים לפרק את המקדש, להראות אנחנו חזקים, אלא מה רצו לעשות? לטמא את השמנים. לומר לישראל, רבותיי, מה אתם עושים עניין או ממציאים שיש דבר כזה שמן כתמה, שמן טהור, קודש, חול, חיים שאפשר להרים אותם או אי אפשר להרים אותם? כל השמנים הם ממש אותו דבר. מי המציא את הדבר הזה שיש חיים, קודש של חיים? יש טומאה ויש טהרה, יש אפשר לקדש את החול, כל האמירות המוכרות. לכן הם עמלו ממש על למצוא שמנים ופשוט לטמא אותם, לומר, עכשיו תדליקו אם אתם רוצים, אבל זה בדיוק אותו שמן, אתם רואים. הוא דולק, אותו שמן טהור כמו השמן הטמא, שניהם דולקים באותה מידה. ולכן כל כך עמלו המכבים, מה לעשות? למצוא שמן, זית, טהור. אני רוצה כאן לחדד נקודה אחת. אחת השאלות הגדולות שתמיד שואלים, זה למה הם כל כך עמלו לחפש שמן זית טהור? הרי הם יכלו להדליק גם בשמן זית טמא, כי יש כלל שנקרא טומאה הותרה בציבור. אבל לפי דברינו זה מאוד פשוט, כי אם באמת היינו מבינים שהמגמה של היוונים הייתה להרוס את המקדש ולהפסיק את העבודה, להראות אנחנו הורסים לכם הכל, אז באמת מה הבעיה? בוא נדליק בטמא, העיקר שתמשיך להיות כאן מנורה שדולקת. אבל אם אני מבין שעיקר הנקודה של היוונים הייתה להראות, תראו מה הבעיה להדליק בטמא כמו להדליק בטהור, זה אותו דבר, זה אותו שמן, זה סתם הזיות. האמירה הזאת שיש שמן טהור, שמן טמא, אפשר לקדש את החיים, אפשר להיות אנשים שעמלים על אישיותם. אז אם היינו מדליקים בשמן טמא, נכון שהיינו יוצאים ידי חובת ההלכה, אבל זה בדיוק היה משחק לידיים של היוונים, שהנה, באמת הדלקנו בשמן טמא, ולא קורה שום דבר, זה באמת אותה נקודה. ולנו היה חשוב להדגיש, אין דבר כזה, אי אפשר להדליק בשמן טמא, זה פשוט לא שייך. על אף שהלכתית, אולי זה בסדר. וזה גם עונה לפי דעתי על שאלה מאוד מפורסמת, שהבית יוסף שואל, למה אנחנו חוגגים 8 ימים? הרי יום אחד היה שמן, אז הנס היה כמה? 7 ימים. והתשובה היא, זה לא רק שהנס היה שהשמן המשיך, אלא עצם ההדלקה גם ביום הראשון, זה היה החידוש הגדול, שהצלחנו לעמוד מול האמירה היוונית ולומר, הנה, השמן, המקדש ממשיך להדליק בשמן זית טהור. וזה קרה 8 ימים. נכון שיום הראשון לא היה נס במובן שהספיק השמן, אבל עצם מציאת השמן זה כבר נס גדול מאוד. לכן רצו היוונים שנתרגם את התורה ליוונית, בדיוק בשביל לומר שהתורה, כמו כל ספר מדע, יכולה להתרגם להרבה שפות. והמחשבה הזאת שקודם כל אשר בחר בנו, ומתוך כך נתן לנו תורתו, זאת אומרת שהתורה מדברת אל אנשים מסוימים, עם אופי מסוים, עם יכולות מסוימות, כדי להוציא לפועל כוחות מסוימים, זה פשוט לא רלוונטי. התורה היא מדע שכמו שכל אחד יכול לקרוא כל ספר מדע, אין סיבה בעולם שלא כל אחד ייגש ויקרא עם איזה ידיים שהוא רוצה, כמה תמאות, כמה מכוערות שהוא רוצה, זה לא משנה. אפשר לקרוא את התורה כמו שאפשר לקרוא ספר פיזיקה. אני אגיד רק עוד נקודה אחת אם אפשר, כדי, אם אני רואה שאולי כן אפשר להספיק. נקודה שנייה, ואני אגיד את זה ממש בקצרה, אז הנקודה הראשונה המסוכנת באמת שיש פה, זה הנקודה הזאת שאמרנו, הפילוסופיה או היציאה מעצמי, יצרה מציאות של חוסר אמון ביכולת אי פעם לעדן את החיים, לתקן. זו תפיסה שלא הייתה בעבר, אלא היא רווחת גם היום. אבל זאת חלק מהתפיסה. נקודה שנייה, ההתרגלות של המציאות, לבוז לעולם הפנימי, לרגשות הפשוטים, הפרימיטיביים, לבכי, לצחוק, לשמחה, לאהבה, ליכולת של אדם להגיד את רגשותיו. נכון, היום יש קושי להביע רגשות, כי זה נתפס אחרי שנים של התבגרות, שהדברים האלה הם ילדותיים קצת. העולם נהיה עם השנים מאוד מאוד קר, חסר רגשות. זה המשך של אותה תרבות, כי אחת השאלות הגדולות שתמיד שאלתי את עצמי זה, מה זאת אומרת? הייתה תרבות לפני 2000 שנה, איך היא משפיעה עד היום? אבל כשאנחנו רואים שבאמת כל תרבות היא באמת הייתה התבגרות, באמת התרבות היוונית לקחה את העולם למקום הרבה יותר בוגר, שכמו שאמרתי לאלון מקודם, הוא לא מקום רע. כל הדברים האלה הם נפלאים מאוד, זה שהעולם הוא דמוקרטי ולא עריצי זה חידוש גדול. רק צריך להיזהר מההשלכות, כמו שהילד המתבגר, מרוב שהוא מתבגר, הוא כבר בז להורים שלו, זאת כבר בעיה. אבל הבגרות היא טובה לכשעצמה, אז לכן העולם גם אחרי 2000 שנה לא עוזב את המתנות האלה שהוא קיבל, ועכשיו צריך, וזה חידושם של ישראל, לנסות להדליק את האור. באים ואומרים, חזל, בחנוכה נר אישו ואיתו. אני חושב שיש בזה משהו מאוד עמוק. שימו לב שבחנוכה, לא יודע מי נוהג, אבל אחרי הדלקת החנוכיה יושבים חצי שעה סביב הנרות, ולא בהכרח שיש שם, דברים עמוקים וכולי, אלא עצם הישיבה המשפחתית, כי יש משהו מאוד אמיתי באותנטיות הפשוטה, בחזרה הביתה, בהדלקת הנר, שפרסום הנס שבו זה לא רק שהדלקנו את הנר, ואז אנחנו נזכרים שהיה פה נס לפני 2000 שנה, אלא יש משהו בעצם הדלקת הנר שהוא מרבה אור ומרבה חום, ומאיר את העולם שניסו לקחת ממנו את החיים, את נקודת הפנים, את מה שנותן מוטיבציה להתקדם ולהפוך אותו לעולם קר, נחקר ושכלי. ובזה אנחנו מסיימים. לכן אומרים חז"ל, נר איש וביתו, ולהרבות אור וחום, שזה עניינם של הנרות. ובזה בעצם תבוא התרבות הישראלית ותאמר או תצביע על החיסרון בתרבות היוונית, המקום הזה שאומר, העולם הוא לא רק שכל, הוא לא רק חיצוני, יש בו הרבה חיות, הרבה רגשות עמוקים פרימיטיביים, הרבה רגשות עמוקים אמנם פרימיטיביים שניתן לעדן אותם, אבל משם מתחילים החיים. נעצור בזה, עכשיו צריך להתחיל שיעור אחר. חנוכה שמח לכולם.